השיעור היום מוקדש לילו נשמת רב סרן יונתן נהון, השם יקום דמו, שמסר נפשו על העם והארץ, היה שליח צהל בארצות הברית ועסק בחיזוק מדינת ישראל. היה אדם ישר, ירא שמיים, מאיר פנים, שהקפיד במיוחד לא לדבר לשון הרע ועשה רק טוב לכל אדם. נודה לכם אם תלמדו לילו נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים היום מדף סמכי במסכת בבא קמא. נתחיל בשורה הרביעית בעמוד א' במילה גופה, ונסיים בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום יש לנו נושא אחד, וזה אמירה של רב, שהוא אומר שקרן כעין שגנב, כפל ודלת והי כשעת העמדה בדין. כלומר, אם אדם גנב משהו והוא השתנה או המחיר שלו השתנה, נדבר על זה יותר בהמשך, אז כשתופסים את הגנב הוא משלם את הקרן ואת הכפל ואת דלת והי, לפי איזה מחיר הוא מחזיר? אז אומר רב שאת הקרן הוא מחזיר לפי מה שזה היה בהתחלה, כעין שגנב, אבל את הכנסות, כלומר את הכפל והדלת והי, את זה הוא מחזיר לפי המחיר בשעת העמדה בדין, כלומר עכשיו ולא מה שהיה כשהוא גנב. זו אמירה של רב, והאמת היא שזה די מסתבר, כי בקרן הוא מתחייב כבר בהתחלה כשהוא גנב, אז הוא משלם לפי מה שהוא גנב. לעומת זאת, כפל ודלת והי זה כנס שהבית דין מטילים עליו עכשיו, ולכן זה לפי שעת העמדה בדין, לפי עכשיו ולא לפי מה שהוא גנב. זו סברה שפשוט עוזרת לזכור את מה שרב אמר, הגמרא לא מזכירה את זה. בכל אופן, עד כאן האמירה של רב. עוד פעם, קרן כעין שגנב, כפל ודלת והי לפי שעת העמדה בדין. ועכשיו את הדיון על זה נחלק לשלושה סעיפים. סעיף ראשון זה מקור לרב, סעיף שני זה קושיות על רב, וסעיף שלישי זה סיוע לרב. עכשיו שימו לב שרב בעצם אמר שני דברים. הוא גם אמר קרן כן שגנב, והוא גם אמר שכפל ודלת והי זה קישת העמדה בדין. וממילא כשאנחנו אומרים שנביא מקור לרב, או קושיות על רב, או סיוע לרב, אז כל פעם צריך לבדוק לאיזה משני הדברים האלו שרב אמר אנחנו מתכוונים. כלומר, המקור לרב יהיה לגבי הקרן כן שגנב, הקושיות יהיו גם וגם, ואז הסיוע שוב יהיה רק לגבי הקרן כן שגנב. זה באופן כללי השיעור, בואו נצא לדרך. אז סעיף ראשון כאמור, מקור לרב, לגבי זה שהקרן זה כעין שגנב. את זה לומדים משמות כף ב' פסוק ג', אם ימצא תימצא וידו הגניבה משורת חמור עצה, חיים שניים ישלם. ודורשת הגמרא שצריך לחבר כאן את המילה הגניבה עם המילה חיים, וזה בעצם אומר שצריך להחיות את הגניבה, כלומר את הקרן, כלומר שישלם את הקרן, כמו שזה היה בהתחלה כעין שגנב, זה המקור לרב שקרן כעין שגנב, זה סעיף ראשון. הסעיף השני זה קושיות, ובגמרא עצמה זה נראה שיש כאן חמש קושיות, אבל אנחנו נחבר את הראשונה והשנייה וגם את הרביעית והחמישית, כך שבסך הכל בעצם יהיו לנו שלוש קושיות, כשהראשונה והשלישית הם לגבי הכפל ודלת והי, והקושייה השנייה זה לגבי הקרן. אז קושייה ראשונה שבגמרא זה בעצם שתי קושיות משתי ברייתות, זה כאמור קושיות על הכפל דלת והי, שכאמור רב אמר שאת זה משלמים כשעת עמדה בדין, ואילו הגמרא מקשה משתי ברייתות, ברייתא הראשונה זה רב ששת מביא, אחרי זה ברייתא השנייה זה במילים תשמע, שבשתיהן כתוב שגם כפל ודלת והי הוא לא משלם כמו שרב אמר כשעת עמדה בדין, אלא דווקא כן שגנב. ועל מה הן מדברות? הן מדברות על אם הוא גנב פרה שבהתחלה הייתה כחושה ואז היא השמינה, או שלהפך הייתה שמנה ואז היא כחישה, הוא משלם כן שגנב. אז אלה שתי הקושיות הראשונות. שוב, רב אמר שאם היה שינוי הוא משלם כפל ודלת והי לפי עכשיו, ואילו שם כתוב הוא משלם כן שגנב. מה עושים? עונה הגמרא, באמת ברירת המחדל זה כמו שרב אמר שכפל ודלת והי זה לפי מה שעכשיו, כשעת עמדה בדין. לעומת זאת, מה ששם בברייתות כתוב שהוא משלם לפי מה שגנב, זה כי שם השינוי קרה בגלל הגנב או בזכות הגנב. כלומר, שהפרה לא השמין או הכחישה מעצמה, אלא הגנב דאג לזה להשמין אותה, או שהפוך, הוא הזניח אותה ולכן היא הכחישה. במקרה כזה שהגנב הוא זה שגרם לשינוי, אז באמת הוא משלם לפי מה שהיה, כי מצד אחד אם הגנב השמין אותה, אין סיבה שבעל הפרה ירוויח בזכות זה, וגם הפוך, אם הגנב הזניח אותה, אז גם אין סיבה שבעל הפרה יפסיד בגלל זה, לכן שם משלמים לפי מה שהיה, אבל בשינוי שלא קרה בזכות הגנב, אלא פשוט היה יוקרה וזולה, כלומר השתנו המחירים בשוק, או מוסיפים הראשונים שהשמינה והכחישה, אבל מעצמה לא בזכות הגנב, בזה הולכים מברירת המחדל שכפל ודלת והי זה לפי שעת עמדה בדין, על זה רב דיבר, ועד כאן הקושייה הראשונה שכאמור בגמרא זה בעצם שתי קושיות. הקושייה השנייה זה כבר בשליש התחתון של עמוד א' במילים ה' חידמי, זה שהגמרא שוב מקשה, אבל הפעם לא לגבי כפל ודלת והי, אלא לגבי הקרן, שכאמור רב אמר שהקרן זה כעין שגנב לפי מה שהיה בהתחלה, ועל זה הגמרא מקשה שזה לא מסתדר עם מה שאמר רבא. מה רבא אמר? אז רבא דיבר על אדם שגנב חבית יין, שבהתחלה הייתה שווה זוז אחד ובסוף הייתה שווה 4, והשאלה היא לפי מה הוא מחזיר. אז אם היין עדיין בעינו, אז כמובן זה עדיין שייך לנגנב, הוא מחזיר לו את זה וזהו, על זה אנחנו לא מדברים. אלא אנחנו מדברים שהחבית נשברה, היין כבר לא בעין, והוא צריך להחזיר לו כסף. אז איזה כסף הוא מחזיר לו? האם זוז אחד כמו שהיה בהתחלה, או 4 זוזים? אז אומר אבא שזה תלוי. אם החבית נשברה מעצמה, אז באמת הוא מסכים לרב שהקרן זה כעין שגנב, והוא נותן לו רק זוז אחד לפי מה שהיה בהתחלה. אבל אם הגנב הוא זה ששבר את החבית, אז כיוון שהוא שבר אותו הוא עשה שינוי מעשה ובזה הוא בעצם קנה, וברגע שהוא קנה הוא כאילו גזל אותה מחדש ובעצם הקפיא את המחיר החדש, ולכן כיוון שעכשיו זה 4 זוזים, אז הוא ייתן 4 זוזים. זה מה שאמר רבא, ובאמת המשפט הראשון של רבא, שאם זה נשבר מעצמו, אז הולכים לפי מה שהיה, זה כאמור מתאים לרב, שהולכים לפי מה שהיה, אבל המשפט השני, שאם הוא שבר, אז זה יוצר מחיר חדש לפי מה שעכשיו, זה קשה על רב, כי הרי כשרב אמר שהקרן זה לפי מה שהוא גנב, הוא אמר את זה גם במקרה שאחרי זה הוא גם טווח ומחר. עכשיו, טווח ומחר זה כמו לשבור את החבית, אז למה רבא אמר שאם הוא שבר את החבית, אז גם הקרן מקבלת את המחיר של עכשיו, ואילו רב, כשהוא טווח ומחר, לא אמר את זה, אלא הקרן עדיין לפי מה שהיה, זו הקושייה השנייה על רב, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק, באמת רב מסכים לרבא שעקרונית הולכים לפי מה שהיה, אבל אם הוא טווח או מחר, אז זה נותן לו את המחיר החדש היקר יותר, הוא מסכים לרבא לגמרי, אבל זה דווקא במקרה שבו המחיר עלה, מזוז אחד לארבעה זוזים, אז באמת נותנים לו את המחיר החדש. אבל אם המחיר ירד מארבעה זוזים לזוז אחד, כאן, גם אם הוא טווח או מחר, מחדש רב, שאנחנו לא אומרים שכיוון שהוא כביכול גזל מחדש, אז בוא ניתן לו את המחיר החדש, אלא הוא נשאר עם המחיר הישן היקר יותר, כי לא יכול להיות שהוא ירוויח מזה שהוא טווח או מחר, אלא הוא ישלם את המחיר של מה שהיה, ועד כאן הקושייה השנייה על רב. וכרגע בגמרא אנחנו נמצאים בשלוש שורות לפני סוף עמוד א', ובשביל לעבור לקושייה השלישית, נעשה דילוג די ארוך מכאן, משלוש שורות לפני סוף עמוד א', ועד השליש התחתון של עמוד ב', במילים אמר רבי הילה. ושימו לב שהקושייה השלישית בהתחלה לא מובאת כקושייה, אלא פשוט עיון בעניין אחר בין רבי הילה לבין רבי חנינה, אז בשלב הראשון נראה את הדיון בלי קשר לנושא שלנו, אחרי זה בשלב השני נראה איך זה קושייה על רב. אז שלב ראשון, שוב אני מזכיר, בשלב הזה עוד לא נראה איך זה קשה על רב, אז תנסו לשים לרגע את רב בצד, נחזור לזה עוד מעט. אז אומר רבי הילה בשלב הראשון, אם הוא גנב תלה ונעשה איל, כלומר בהתחלה הוא היה בן חצי שנה, ואז הוא נכנס לשנתו השנייה ובזה הוא נעשה איל, אז השינוי הזה שהוא הפך מתלה לאיל, זה נחשב שינוי מבחינת הגנב, הוא קונה את זה וזה חידוש, כי זה לא שינוי שהוא עשה, אלא זה קרה מעצמו. בכל זאת מחדש רבי הילה שזה נחשב שינוי, ועכשיו זה שייך לגנב. וממילא עכשיו, אם הגנב יטווח או ימכור, אז הוא פטור מדלת והי, כי זה כבר שלו, את שלו הוא טווח ואת שלו הוא מוכר, ולכן הוא יהיה חייב רק כפל ולא דלת והי. זה החידוש של רבי הילה, ועל זה מקשה רבי חנינה מברייתא שאומרת ממש הפוך ממנו. היא אומרת שאם הוא גנב תלה ונעשה איל, הוא כן משלם דלת והי, כלומר זה לא נחשב שינוי והוא לא קונה. אז יש כאן ממש סתירה חזיתית בין רבי הילה לבין ברייתא. אנחנו כרגע בשורה הרביעית בשורות הרחבות בעמוד ב', ועכשיו שימו לב, בשביל לראות את התשובה של רבי הילה, אנחנו קופצים כאן על 9 שורות, עד השורה החמישית לפני סוף עמוד ב', אל דאגה נשלים הכל, וכאן עונה רב ששת בשביל רבי הילה, והוא אומר שבאמת זה פשוט מחלוקת עניים, וזה מחלוקת לא רק האם שינוי כזה של תלה שנעשה איל, האם זה נחשב שינוי, אלא זה מחלוקת יסודית יותר, האם בכלל שינוי קונה לגנב, וזה מחלוקת בין בית הלל לבית שמי, שבית הלל אומרים, כמו שתמיד חשבנו, ששינוי קונה, אבל בית שמי אומרים שלא, כך שרבי הילה הוא כמו בית הלל ששינוי קונה, והוא מחדש שאפילו שינוי של תלה שנעשה איל, גם זה נחשב שינוי וגם זה קונה, ולעומת זאת אותה ברייתא שאמרה שתלה שנעשה איל לא קונה, זה לא כי היא חולקת על החידוש של רבי הילה, שזה לא נחשב שינוי, אלא פשוט כי היא סוברת כמו בית שמי, שבכלל כל שינוי לא קונה. אז עד כאן מבחינתנו הדיון בין רבי הילה לבין רבי חנינה, אנחנו עדיין בשלב הראשון של הקושייה הזאת, ובסוגריים רק נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת, שבאמצע בתשע שורות האלה שדילגנו להם עכשיו, אז באמצע של התשע שורות, רבי זרע שואל, לפי הבנה שבהתחלה הבנו, שהברייתא העקרונית סוברת ששינוי כן קונה, אלא ששינוי כזה של תלה שנעשה איל, שהוא קורה באופן טבעי, זה לא קונה, ככה באמת רבי חנינה הבין את הברייתא הזאת, אז שואל על זה רבי זרע, איך הברייתא יכולה לומר את זה? הרי מילא שהיא סוברת שהגדילה של התלה לא נחשבת שינוי, אבל הרי התלה כאן לא רק גדל, אלא גם שינה את השם שלו, מתלה לאיל, אז לפחות ששינוי השם יקנה, זה מה ששואל רבי זרע, ועונה לו רבה, זה לא נקרא שינוי שם, כי לפעמים גם כשהוא קטן, קוראים לו איל, הוא גם הוכיח את זה מפסוקים, וזאת הערה אחת בסוגריים. הערה שנייה בסוגריים, במילה דתניה, ארבע שורות לפני סוף עמוד ב', זה שהגמרא מביאה ברייתא, ששם באמת רואים את אותה מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. עכשיו, שימו לב, הנושא בברייתא זה לא גניבה, אבל כן רואים שם שהם נחלקו, האם שינוי פיזי זה נחשב כמו דבר חדש או לא. הנושא שם זה איסור אתנן, כלומר, אם אדם הלך לאישה זונה, אז הכסף או החיטים או הזיתים שהוא הביא לה, זה נחשב אתנן, ואסור להביא את זה כקורבן למקדש. לומדים את זה מהפסוק, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך לכל נדר, כי תועבת השם אלוקיך גם שניהם. המחלוקת ביניהם זה מה אם הוא נתן לחיטים למשל כאתנן, אבל היא תכנה אותם ועשתה מהם סולת. האם את הסולת מותר להביא? בית הלל אומרים שמותר, כי השינוי בעצם מחשיב אותו כדבר חדש, ואילו בית שמאי אומרים שאסור, כי השינוי לא מחשיב את זה כדבר חדש. ומה המקור שלהם מהפסוקים? אז בית הלל לומדים את זה מזה שכתוב בפסוק ההוא, כי תועבת השם אלוקיך גם שניהם, ואת שניהם הוא דורש כשני הם, והם בא להדגיש שדווקא הם אסורים, האתנן המקורי או מחיר הכלב המקורי, ולא השינויים שלהם או הוולדות שלהם, הם לא אסורים, כי השינוי כאמור נחשב כדבר חדש לפי בית הלל. לעומת זאת בית שמאי אומרים, הרי כתוב כאן גם שניהם, והמילה גם דווקא באה לרבות, שדווקא השינויים כן נחשבים כמו המקור ועדיין אסורים, כלומר השינוי לא נחשב דבר חדש, ומהמילה הם, בית שמאי רק ממעטים את הוולדות, אבל לא את השינויים. זה המקור למחלוקת בית שמאי ובית הלל, וכאמור אמר רב ששת שאת אותה מחלוקת הם גם נחלקו לגבי שינוי בגניבה, שלפי בית הלל שינוי קונה, כי השינוי נחשב כדבר חדש, לפי בית שמאי הוא לא קונה, כי הוא לא נחשב כדבר חדש, ועד כאן הערה שנייה בסוגריים. וכל זה היה בעצם השלב הראשון בקושייה השלישית על רב, כשבינתיים בעצם עוד לא ראינו את הקושייה עצמה. כל זה היה רק הקדמה לקושייה. עכשיו בשלב השני נעבור לקושייה עצמה. קושייה על מה? אז בואו רק נזכר. רב כאמור אמר שאת הקרן הוא משלם כאין שגנב, אבל את הכפל ד' והי כשעת העמדה בדין. ועכשיו על זה אנחנו הולכים להקשות. וזה שבברייתא שרבי חנינא הביא עכשיו בשביל להקשות על רב, שבברייתא כתוב שאם זה היה תלה ונעשה עיל, אז הוא כן משלם ד' והי, אז לא אמרנו את זה, אבל באותה ברייתא גם כתוב שלפי מה הוא משלם. אומרת הברייתא, הוא משלם כאין שגנב, כלומר לפי המחיר של תלה ולא לפי המחיר של עיל. עכשיו זה ממש סתירה חזיתית על רב, כי כאמור, רב אמר שכפל ודלת והי זה לפי עכשיו, לפי העמדה בדין, ואילו בברייתא אנחנו רואים שזה לפי מה שגנב, ולא לפי העמדה בדין. זו הקושייה השלישית, ועכשיו שימו לב למשהו חשוב, וזה שאת הקושייה השלישית הזאת, לפחות בפשט, זה נראה שהגמרא מביאה אותה פעמיים. פעם אחת זה בהתחלה של אותם 9 שורות שדילגנו עליהם, כלומר בשורה הרביעית בשורות הרחבות בעמוד ב', ושם מי שמקשה את זה זה רבי הילה לרבי חנינה, ופעם שנייה זה הגמרא עצמה מקשה את זה בשורה הרביעית בדף הבא בסמכווה ועמוד א'. זה שתי הפעמים שהקושייה הזאת עולה, ובשתי הפעמים הגמרא מביאה תירוץ שבניסוח שלו נראה שונה, אבל זה נראה שבמהות שלו זה בעצם אותו תירוץ. וזה ששוב, קצת כמו שתרצנו בקושייה הראשונה, צריך להבדיל בין סוגים שונים של שינויים, וזה שכשרב אמר שולחים לפי עכשיו, זה כשלא היה שינוי מהותי, אלא למשל היה שינוי במחיר של זה, כמו שאמרנו, יוקרה וזולה. במקרה כזה, באמת הולכים לפי עכשיו, כי עכשיו הוא עמד בדין, ועכשיו הטילו עליו את הכנס. זה מה שרב אמר. לעומת זאת, באותה ברייתא של תלה שנעשה עיל, כאן אנחנו מדברים על שינוי אחר לגמרי, שינוי מהותי, הוא גנב תלה, ופתאום יש כאן עיל, זה כאילו יש כאן משהו אחר לגמרי. ובמקרה כזה, גם רב מודה שהוא לא ישלם לפי מה שעכשיו, כי מה שעכשיו זה משהו חדש, אלא ישלם לפי מה שהוא גנב, כלומר ישלם תלה ולא ישלם עיל. זה התירוץ באופן כללי, וכאמור, הניסוחים של זה בגמרא קצת שונים. הניסוח בדיון הראשון של הקושייה הזאת, כאמור, בסמכי עמוד ב', זה בשורה הרחבה השישית שם, זה שהגנב אומר לנגנב, מה, אני גנבתי ממך איל? אני גנבתי ממך תלה? מה פתאום שאני שלם כפל ודלת והי של איל? זה הניסוח שם. הניסוח בדיון השני של הקושייה הזאת, זה אמר רבה, בערך בשליש העליון של סמכווה ועמוד א', אמר רבה, תלאים כדי מעיקרה, דמים כשל עכשיו, ועולה בתוספות שזה בעצם כאמור אותו תירוץ. כלומר, שמה שרב אומר זה שאם השינוי היה לא מהותי, אלא רק שינוי בדמים כמו יוקרה וזולה, אז זה כעכשיו, על זה רב דיבר, אבל לעומת זאת, אם השינוי הוא בתלעים, בגוף שלהם שמשתנו מתלעים לאלים, על זה הברייתא אמרה שהוא לא ישלם לפי עכשיו, אלא לפי מה שהוא גנב, כי הוא גנב תלה, הוא לא גנב איל. אלה התירוצים בשני הדיונים. שימו לב שרשי בתירוץ של הדיון השני מסביר את זה אחרת לגמרי. אנחנו הסברנו לפי התוספות, ובעצם סיימנו עם הקושייה השלישית, ראינו את התירוץ וראינו את זה פעמיים, ועכשיו רק נעיר על זה הערה אחת לגבי הדיון הראשון. וזה שבדיון הראשון, זה בתחילת 9 שורות אלו שדילגנו עליהם מקודם, זה בשורה הרחבה הרביעית בסמכי עמוד ב', מי שמקשה את הקושייה הזאת זה רבי הילה על רבי חנינה, והוא מקשה את זה כסוג של התקפה חוזרת על רבי חנינה. כלומר, נזכיר שהנושא של רבי הילה ורבי חנינה זה לא הנושא שלנו, של האם הוא משלם עליהם לפי ההתחלה או לפי הסוף, אלא הנושא שלהם זה משהו אחר, אם תלה נעשה איל, האם הגנב קונה את זה או לא, רבי אילה אמר שכן, רבי חנינה הקשה עליו מברייטה שאומרת שלא, ואז רבי אילה, במקום לענות, בהמשך ראינו שרב שש תנה בשבילו, בכל אופן רבי אילה עצמו לא עונה, אלא פשוט תוקף בחזרה, והוא אומר, מה, לך הברייטה מובנת? גם לך היא לא מובנת, וכאן הוא מקשה עליו את הקושייה הזאת שקראנו לה קושייה השלישית, בין הברייטה לבין רב, כלומר הוא מקשה עליו, איך אתה מבין את זה שהברייטה אומרת שהוא משלם את הכפל דלת והי לפי מה שהיה, הרי זה אמור להיות לפי מה שעכשיו. זה מה שהוא מקשה עליו, והוא ממשיך ואומר, מילא לי זה מובן. למה? כי הוא מראש שניח את התירוץ שאמרנו לקושייה השלישית, שאם מדובר בשינוי מהותי, אז באמת הולכים לפי מה שהיה. אז הוא אמר, מילא אני שאני סובר ששינוי מתעלה לאיל זה שינוי משמעותי, עובדה שהוא קונה, אז כיוון שזה משמעותי, אז הגיוני שהוא ישלם לפי מה שהיה ולא לפי מה שעכשיו, כי הרי הוא גנב תלה, הוא לא גנב איל. אבל אתה לשיטתך רבי חנינה, שאומר שזה לא קונה, כלומר כנראה שאתה סובר שזה לא שינוי מהותי, אז איך אתה יכול להסביר שהוא ישלם לפי מה שהיה ולא לפי מה שעכשיו? הרי לפי רב כאמור, כפל ודלת והי זה לפי מה שעכשיו. זו הדרך שבה רבי אילה הקשה את הקושייה השלישית שלנו על רבי חנינה, איך הוא מבין את הברייתא, ועל זה אמר רבי חנינה, גם אני מסביר כמותך, שזה כן שינוי מהותי, ולכן הוא משלם לפי מה שהיה, כי הוא גנב תלה ולא גנב איל, וזה שזה לא קונה בגניבה, זה לא קשור, בגניבה זה לא קונה כי לא הוא עשה את השינוי, אלא זה קרה מעצמו, אבל זה כן עכשיו שינוי מהותי, ולכן גם אני יכול להסביר למה הוא משלם לפי מה שהיה, כלומר תלה, ולא לפי מה שעכשיו, איל. עד כאן שתי הערות בסוגריים לדיון הראשון, אם לא הבנתם את זה, לא נורא, העיקר זה עצם הקושייה השלישית. אישית והתירוצים, ועד כאן בעצם שלוש הקושיות על רב והתירוצים שלהם. ועכשיו בואו נסכם מה יצא לנו מרב ומהתירוצים לגבי קרן ולגבי כפל ד' והי. אז לגבי קרן, באופן כללי קרן זה כן שגנב, בין לקולה, בין לחומרה, לא משנה אם השינוי קרה בגללו, לא בגללו. תמיד קרן זה כן שגנב, אלא אם כן הגנב טווח או מחר או שבר את החבית, שאז במקרה שבו המחיר עלה, אז הוא בעצם גזל את זה כאילו מחדש ונותנים לו את המחיר היקר יותר. אם המחיר ירד, אז אפילו שהוא שבר, הוא עדיין נשאר עם המחיר הישן היקר יותר. זה לגבי קרן. לגבי כפל ודלת והי, אז כאן זה הפוך. מרת המחדה לפי רב זה שהוא משלם לפי מה שעכשיו, כי שעת המדע בדין, אבל ראינו לזה שני יוצאי דופן, בקושייה הראשונה ובקושייה השלישית. בקושייה הראשונה אמרנו שיוצאי דופן זה שאם השינוי לא קרה מעצמו, כמו יוקרה וזולה, אלא הגנב הוא זה שגרם לשינוי, כלומר הוא השמין אותה או הכחיש אותה, אז הולכים לפי מה שהיה, כי לא יכול להיות שהנגנב ירוויח או יפסיד בגלל המעשים של הגנב עצמו, זה היה בקושייה הראשונה. בקושייה השלישית, בתירוץ, ראינו עוד יוצא דופן, וזה שאם השינוי הוא שינוי פיזי מהותי, שהוא היה תלה ונעשה איל, אז גם כאן לא יכול להיות שהוא גנב תלה וישלם איל, ולכן גם כאן רב יודע שהולכים לפי מה שהיה. אז שוב, ברירת המחדל זה שהולכים לפי מה שעכשיו, אלא אם כן הגנב גרם לשינוי, או שזה שינוי מהותי, שאז הולכים לפי מה שהיה. אלא התירוצים, בסוגריים נשאל, מה יהיה הדין אם לא הגנב הכחיש או השמין אותה, אלא היא הכחיש או השמינה מעצמה, אז לפי התירוץ הראשון ודאי שהולכים לפי עכשיו, זה כמו יוקרה וזולה, כי הרי רק אם הגנב עצמו גרם לשינוי, אז הולכים לפי ההתחלה, זה לפי התירוץ לקושייה הראשונה. לפי התירוץ לקושייה השלישית, אז כאן כבר זה פתוח לדיון, כי צריך לדון עד כמה השמינה והכחישה זה שינוי מהותי. אם הייתם שואלים אותי, הייתי אומר שזה לא שינוי מהותי, וגם כאן הלך לפי עכשיו ולא לפי מה שהיה, כמו ביוקרה וזולה, אבל תראו בתוספות שהוא דווקא אומר שזה נחשב כן שינוי מהותי, כמו תלה שנעשה איל, גם שמנה והכחישה זה שינוי מהותי, וגם כאן הוא יכול לומר, גנבתי לך כחושה, לא שמנה, וגם כאן, לפי התירוץ הזה, הוא ישלם לפי מה שהיה, ולא לפי מה שעכשיו, ואז יוצא שבעצם לפי התוספות, התירוצים חולקים זה על זה לגבי שמנה והכחישה מעצמה. זה היה בסוגריים, ועד כאן הקושיות והתירוצים על רב, ועד כאן בעצם השלב השני של השיעור, סיימנו עם הקושיות, ראינו שלוש קושיות, תרצנו אותם, סיכמנו את התירוצים, ועכשיו לסעיף השלישי והאחרון, וזה הפעם סיוע לרב לגבי מה שהוא אמר שקרן משלם כן שגנב. אז בואו נחזור עכשיו חזרה מסמכוו עמוד א' בערך בשליש העליון ועד סמכי עמוד א' שלוש שורות מלמטה, שם מתחיל הסיוע. ושימו לב שגם כאן, כמו מקודם בקושייה השלישית, אנחנו פותחים איזשהו נושא חדש שלא קשור לרב, אבל מתוך הדברים עוד מעט נראה איך בכל זאת זה מתקשר. אז הנושא כאן זה לא גנב, אלא טוען טענת גנב, וכמו שלמדנו כבר בסמך ג' עמוד ב' למעלה, שטוען טענת גנב משלם כפל רק אם הוא נשבע לשקר ואז באו עדים ואמרו שהוא שיקר. אבל אם הוא אדם מעצמו, אז הוא לא משלם כפל, אלא מביא אשם גזלות למקדש ומשלם חומש, שזה בעצם רבע מהמחיר לנגנב. זה אם הוא אדם מעצמו. עכשיו, מה אם באו עדים והוא התחייב בכפל, אבל הוא גם אחרי זה הודע מעצמו? כלומר, הראה שהוא בעצם רוצה לעשות תשובה, אז האם בנוסף לכפל הוא גם הביא אשם וחומש? אז בזה יש שלוש דעות. רבי יעקב, חכמים ורבי שמעון בר יוחאי. רבי יעקב אומר שכן, הוא מביא גם אשם וגם חומש. חכמים אומרים שאשם כן, חומש לא. רבי שמעון בר יוחאי אומר שלא אשם ולא חומש. עכשיו, עוד מעט נראה בסוגריים מה המקורות שלהם, זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה משהו אחד קטן שמה רבי יעקב. רבי יעקב כאמור אמר שלמרות שהוא מביא כפל, אם הוא הודע אחרי זה הוא גם מביא אשם וחומש, אבל מוסיף רבי יעקב שיש לזה יוצא דופן אחד, וזה שאם במקרה החומש שווה בדיוק למחיר של הכפל, אז הוא נפטר מהחומש, כי הכפל בעצם נחשב לו גם לכפל וגם לחומש. ולמה זה דווקא אם זה אותו מחיר? למה אם החומש הוא פחות מהכפל, אתה לא אומר שהוא נבלע בתוך הכפל? כי אם הוא פחות מהכפל, אז אף אחד לא רואה שהוא הביא חומש, זה סתם נבלע בכפל. אבל אם במקרה הכפל והחומש הם אותו מחיר, אז כשהוא מביא את זה, אז רואים שזה באמת גם חומש, ולכן אותו סכום שהוא מביא נחשב לו גם לכפל וגם לחומש. זה מה שאמר רבי יעקב, ועכשיו אנחנו מתקרבים לנושא שלנו. אומרת הגמרא, רגע, איך בכלל זה יכול להיות? איך יכול להיות שחומש וכפל זה אותו מחיר? הרי אם הוא גנב משהו ששווה 4, אז הכפל זה 4, ואילו החומש זה רק זוז אחד, רבע מ-4. איך יכול להיות מצב שהחומש שווה לכפל? אומר רבי חנינה, אני אגיד לך איך זה יכול לקרות. זה יכול לקרות במקרה שמשהו גנב בהתחלה היה שווה 4, וזה הוזל, ועכשיו שווה רק 1. ואם נשתמש בכלל של רב שקרן כן שגנב, אבל כפל כשעת המדע בדין, אז הכפל זה לפי שעת המדע בדין, כלומר 1, לפי עכשיו, ואילו החומש זה הולך לפי הקרן, וכיוון שהקרן זה כן שגנב, אז גם החומש זה כן שגנב. אז כשהוא גנב את זה, זה היה 4, אז חומש של 4 זה גם 1, וכך יצא שהחומש והכפל הם שניהם 1, והנה יש לנו ראיה לשיטת רב. בוא נגיד את זה עוד פעם, כי זה קצת מספרים ומסובך. שוב, אנחנו מחפשים מצב שבו הכפל והחומש יהיו אותו מחיר, אז אומר רבי חנינה שזה יכול לקרות אם נשתמש בעיקרון של רב, ונעמיד את זה במקרה שזה היה שווה בהתחלה 4, וזה הוזל ל-1, וממילא הכפל הולך לפי עכשיו, כלומר 1, ואילו חומש זה חומש מהקרן, ואת הקרן הולכים לפי מה שהיה בהתחלה, אז בהתחלה זה היה 4, אז רביעית מ-4 זה 1, אז הנה יצא שלפי רב מצאנו דרך שבה גם החומש וגם הכפל הם 1 אותו דבר, כך שיצא לנו שרבי יעקב שדיבר על סיטואציה כזאת, הוא בעצם הניח כמו רב שקרן כן שגנב, אבל כפל כשעת המדע בדין. עד כאן הסיוע לרב. אבל דוחה רבה, זה לא הכרחי. אני יכול למצוא סיטואציה אחרת שבה כפל והחומש הם אותו דבר, וזה שמדובר במקרה שהמחיר בכלל לא השתנה, זה היה 4 ונשאר 4 ונזה שום קשר לרב, אלא איך קרה שהחומש והכפל אותו מחיר? זה קרה פשוט כי השומר משום מה, במקום להישבע רק פעם אחת, נשבע 4 פעמים לשקר, ועל כל שבועה ושבועה הוא מתחייב שוב בחומש. ולכן הכפל זה 4, כי זה המחיר, והחומש אמנם הוא 1, אבל כיוון שהוא נשבע 4 פעמים, אז גם זה 4. וכך יצא שהכפל והחומש אותו מחיר, ועל זה דיבר רבי יעקב בברייתא. וממילא אין כאן שום ראיה לרב, כי בכלל מדובר כאן על שינויים מחירים, ובזה דחינו את הסיוע לרב. ועד כאן עיקר הסעיף השני, הבאנו סיוע לרב אבל דחינו, ובזה הגענו לקצת אחרי השליש העליון של עמוד ב', ועכשיו ממש בסוגריים במילים אמר מר, נחזור חזרה לשלוש הדעות, רבי יעקב, חכמים ורבי שמעון, כאמור לגבי טוען טענת גנב שבאו עדים ולכן הוא משלם כפל, ואז הוא גם הודע והם נחלקו האם הוא משלם גם אשם וחומש, ונראה מה המקורות שלהם, אז קודם בוא נזכיר עוד פעם הדעות, רבי יעקב אמר שהוא משלם גם אשם וגם חומש, שוב, אלא אם כן החומש והכפל במקרה אותו מחיר, חכמים אמרו שחומש לא, אבל אשם כן, ורבי שמעון אמר שלא חומש ולא אשם. ומה המקורות? אז לרבי יעקב הגמרא לא מביאה מקור, אבל לחכמים ורבי שמעון יש כאן איזשהו פינג פונג קצר לגבי הפסוקים. הפסוקים זה בויקרא כ"ה, פסוקים כ"ד כ"ה, לגבי אשם גזלות, כתוב שם, או מכל אשר יישבה עליו לשקר ושילם אותו, בראשו וחמישיתיו יוסף עליו. וגם חכמים וגם רבי שמעון דורשים שבראשו הכוונה היא לקרן, שזה התשלום העיקרי, מה שנקרא ממון המשתלם בראש, והם לומדים שכיוון שכתוב מיד אחרי זה וחמישיתיו, אז מכאן הם לומדים שאם הוא משלם רק את הקרן, רק את הממון המשתלם בראש, אז יש חומש, אבל אם הוא משלם גם כפל, אז אין חומש. בזה שני מסכימים, גם חכמים, גם רשב"י, אין חומש. מה לגבי אשם? שחכמים אומרים שאת זה כן, ורבי שמעון אומר שגם את זה לא. אז המחלוקת כאן זה לגבי היחס בין פסוק כ"ד שעכשיו קראנו לפסוק כ"ה, הפסוק הבא. כי בפסוק הבא כתוב ואת אשמו. אז רבי שמעון אומר שואת מחבר בין הפסוקים. יש כאן וו החיבור. וממילא, כמו שבפסוק כ"ד למדנו שהוא לא משלם חומש, אז פסוק כ"ה מלמד שהוא גם לא משלם אשם. זה דעת רבי שמעון. ומצאות חכמים אומרים לא. אם התורה רצתה לחבר בין הפסוקים, היא הייתה משאירה את זה ריק, לא כותבת לא וו ולא את, אלא פשוט בלי כלום. מזה שהיא כתבה את המילה את, אפילו שיש שם וו החיבור, בכל זאת המילה את מפסיקה, ולכן חומש לא, אבל השם כן. רבי שמעון עונה, התורה לא יכלה להשאיר את זה ריק, היא הייתה חייבת לכתוב את המילה את, כי זה לא דרך ארץ לכתוב ביחד חיוב להדיות, שזה חומש, וחיוב לגבוה, שזה השם, לכן יש את המילה את, ולכן גם יש את האות וו המחברת, בשביל לומר שהם כן ביחד, ולכן אין לא חומש ולא השם. עד כאן הסוגריים לגבי המקורות של רבי יעקב חכמים ורבי שמעון, ועד כאן בעצם הסעיף השלישי של השיעור, ניסינו להביא סיוע מרבי יעקב, אבל דחינו, ובסופו של דבר הגענו לסמכת עמוד א' ברך בשליש העליון, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. הנושא שלנו היום היה אמירה של רב שאמר שאם המחיר השתנה, אז קרן כדמי קרא, לפי מה שהיה בהתחלה, אבל כפל ד' והי, לפי מה שעכשיו, ולגבי זה ראינו מקור, קושיות וסיוע. המקור לזה שקרן כן שגנב זה מאם הימצא תימצא וידו הגניבה וכולי, חיים שניים שלהם, צריך להחיות את הגניבה, להחיות את הקרן כן שגנב. הקושיות, ראינו שלוש קושיות, קושיה הראשונה זה על כפל ד' והי, וזה משתי ברייתות שאומרות שכפל ד' והי משלם כן שגנב, וזה בניגוד לרב שאמר שמשלם לפי עכשיו, וענינו ששם דובר בשינוי שהגנב יצר, לכן שם הוא משלם לפי מה שהיה. קושייה שנייה זה לגבי הקרן שרבא אמר שאם המחיר עלה מ-1 ל-4 ואז הגנב שבר את החבית, אז הוא משלם לפי עכשיו 4, ואילו רב כאמור אמר שהקרן זה תמיד לפי מה שהיה, אפילו שהוא טווח, בכל זאת זה כן שגנב, ואת זה תרצנו שרב מסכים שכיוון שהוא שבר הוא בעצם קנה את זה ויצר מחיר חדש לפי מה שעכשיו, אבל זה דווקא כשהמחיר עלה, אם הוא ירד לא יכול להיות שהוא ירוויח מזה שהוא שבר, אלא הוא עדיין ישלם לפי מה שהיה, כלומר 4, זה היה הקושייה השנייה. קושייה שלישית, שוב על כפל ד' והי, זה מברייתא שאומרת שאם הוא גנב תלה שנעשה אחרי זה איל, אז הוא משלם ד' והי לפי מה שהיה, ולא לפי עכשיו. שוב, בניגוד לרב, עונה הגמרא זה כי שם דובר בשינוי מאוד מהותי, תלה שנעשה איל, בזה גם רב מודה שהולכים לפי מה שהיה, כי הרי הוא גנב תלה, הוא לא גנב איל, אבל בשינוי של יוקרה וזולה, ואולי גם בשינוי של השמינה וכחישה מעצמה, על זה רב אמר שהולכים לפי עכשיו בכפל ד' והי, ועד כאן הסעיף השני, השלב של הקושיות. הסעיף השלישי היה ניסיון סיוע לרב לגבי מה שאומר שקרן כן שגנב, וזה מברייתא שעוסקת בנושא אחר לגבי טוענת גנב, אבל תוך כדי יוצא שלפי רבי יעקב יכול להיות מצב שקרן וחומש הם אותו מחיר. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות אם נלך לפי רב ונעמיד שזה היה שווה 4 וירד ל-1, ואז הכפל זה לפי עכשיו 1, ואילו החומש זה לפי הקרן, לפי מה שהיה, שאז היה 4, אז רבע מזה זה 1, כך יצא שזה אותו מחיר, והנה ראיה לרב, אבל דחינו, לא, אפשר לחשוב על סיטואציה אחרת שהם אותו מחיר, וזה שהמחיר בכלל לא השתנה, וזה היה 4 ונשאר 4, אבל הוא נשבע 4 פעמים לשקר, ולכן כל פעם חיווה אותו בעוד ועוד רבעים, עד שבסוף הכפל וארבעת החומשים הם בעצם אותו מחיר, כל טוב.